הרבה אנשים הולכים לקיוטים או למקומות כאלה, ואנחנו הולכים למלון, אתם יודעים, יש תשירות המקום, יודעים את הכלים, הכלים גם בסדר, הכל בסדר. אבל יש היום הרבה שהולכים לצימרים, כל מיני מקומות כאלה, אז שמה אתם מתיישר אליהם, אומר להם, תגידי, יש מטבח? אומרים לכם, כן, מטבח מאוגזר, יש הכל, הכל בסדר, רק תבוא. השאלה שנשאלת, מה לעשות עם הכלים? האם מותר להשתמש בכלים האלה, או אסור להשתמש בכלים האלה? אתה לא יודע מי היה לפניך, יכול להיות שלפניך היה גוי. יש כמה, יש גם רוסים שהם לא יהודים, יש הרבה מקרים שיכול להיות שמי שלפניך הוא בכלל לא יהודי, איך אתה יודע מה הוא בישל שם? אז האם יש לנו אפשרות לאכול בדברים האלה, או אין לנו אפשרות לאכול? זה הנושא שנדבר היום, נדבר בעזרת השם על תנור, נדבר על סירים, נדבר על כוסות, נדבר על כפיות, נדבר על מזגות, נדבר על כל הנושאים.
צלחות.
צלחות, הכל. אבל יש נושא אחד לפני זה, שאני מרגיש קצת שצריך להזכיר אותו, הוא דווקא קשור להלכות שבת. ונושא שראיתי שדיברתי עם אנשים השבוע, ראיתי כמה אנשים שבאמת קצת נכשלו בדבר הזה, אז לכן אני רוצה קצת להעיר אותו. אני צריך לדעת, יש בסימן רש נו ד' בסימן רש נו ד' זה ד' יש שולחן ערוך. פירות הנאכלים כמו שהם חיים. פירות הנאכלים כמו שהם חיים, אז מותר לשים אותם סמוך לגדרה בערב שבת. אבל בשבת עצמה אסור לשים אותם. אתן דוגמה לדבר. אפרסק, תפוח. כל הדברים האלה, הם נאכלים כמו שהם חיים. זאת אומרת, להפך, יותר טוב אפרסק, לא מבושל. שולחן. אבל צריך לדעת שמי שמבשל אותו בשבת, מי ששם אותו על הפלטה, בוודאי שהוא עובר מה? הוא עובר על בישול בשבת. אז אף אחד לא יעשה, אף אחד לא יקח אפרסק וישים אותו על הפלטה בשבת. זה אין ספק. מה ראיתי מקרה שראיתי לפני כמה שבועות ולא ראיתי שאנשים התעוררו לדבר וצריך להתעורר לדבר. אדם למשל לוקח דגים, רוצה לחמם אותם בסעודה שלישית, אז נגיד שהוא באמת הקפיד שלא יהיה רובו רוטב, שלא יהיה הרבה רוטב, נגיד שהוא הקפיד שהדגים יהיו יבשים, דבר, אנשים באמת מקפידים על זה. בערב שבת, בערב שבת שהוא מכין את התבנית לסעודה שלישית, אז יש אנשים שמטבלים עם פטרוזיליה, נכון? פטרוזיליה, או הם שמים למעלה, פותחים את הירק, ושמים מעל הדגים שמים את הפטרוזיליה. לא אחד ולא שתיים ראיתי אנשים שבערב שבת, ככה אני יודע, שעה לפני השקיעה, שמכינים את התבנית, הם לוקחים את הפטרוזיליה והם חותכים אותה, מפזרים אותה על הדג. הדג הזה לא עובר עכשיו עוד בישול, הוא כבר בישל את הדג. את הפטרוזיליה אמרו לי, אנשים לא מבשלים אותה ביחד עם הדג. זה בסוף שמים אותה, חימום קטן נותנים לה, אבל לא, אם אתה תבשל את הפטרוזיליה עם הדג, נפלת להיות טעמר. הטעם שלה נהיה מר. היא לא אמורה להתבשל לגמרי, היא אמורה לתת טעם קטן. זה הכל בסדר, זה תלך לטבח, מה שאני לך טבח תעשה. אבל בהלכות שבת, בהלכות שבת, יכול להיות לנו בעיה מאוד גדולה בדבר הזה. הוא בסעודה שלישית, שעתיים לפני הסעודה, הוא לוקח את הדגים האלו, שם אותם על הפלטה. הוא אומר, הכל יבש, הוא חושב שהכל מותר. אבל הוא לא שם לב שהוא מבשל עכשיו את מה? את הפטרוזיליה, אחיה. רבותיי, הדבר הזה מצוי. הדבר הזה מצוי, המציאות הזאת, שאנשים לוקחים על הפלטה ושמים בשבת דברים שלא מבושלים, זה מצוי, אף אחד לא ייקח בשר וישים, אף אחד לא ייקח אורז ויבשל אותו בחזרה. אבל יש דברים, בדרך כלל זה ירקות שנאכלים חיים, פטרוזיליה, או לפעמים אמר לי עוד אחד, שהם עושים תפוח אדמה מתחת לתבשיל. יש תבשילים שעושים אותם, מרבדים את הלמטה עם תפוח אדמה כדי שלא יישרף, יש כאלה מאכלים. התפוח אדמה ששמים בריפוד למטה הוא לא מבושל. התפוח אדמה ששמים למטה הוא לא מבושל. הם שמים אותו קצת שמן כדי שהוא יצבור הרבה שעות על הפלטה. לאט הוא יתבשל וגם הוא יגן על האוכל של מלמעלה. אם אדם אומר, הכל יבש, מותר, תפוח אדמה יש שם, יש שם אור וזה שופרות, הכל מותר. אבל אם הוא שם את זה באמצע השבת על הפלטה, אז שידע, הוא שם את זה באמצע השבת על הפלטה, הוא עובר על בישול. כשעובר על בישול צריך לדעת, בישול בשבת אסור במזיד, אסור עולמית, בשוגג אסור אותו שבת. לכן צריכים לדעת להיזהר. מותר לשים...
מה היה לו הרבנות?
הוא לוקח אוכל, מוכן. עכשיו הם שמים, יש מאכלים כאלה ששמים למטה בסיר, מרבדים אותו בתפוחי אדמה חיים, עם קצת שמן, ואז שזה נמצא על הפלטה 4-5 שעות, גם זה מונע מהתבשיל להישרף, וגם זה נותן טעם. אני רוצה שהתפוח אדמה הזה, הוא מוציא עכשיו את הסיר, סיר יבש, הוא מוציא בבוקר, שבת בבוקר מוציא סיר יבש.
לא, אבל זה מאחר שעבר בישול?
לא. מה עבר בישול? האורז עבר בישול, העוף עבר בישול, הכל עבר בישול. אבל למטה לא.
תפוח אדמה.
לפי מיטב ידיעתי.
מה?
מותר מוכנה לגעת בו. מוק זה תפוח אדמה.
הוא הכין לו את הסיר מערב שבת, הוא מבחינתו הכל סגור מוכן.
אבל אין צייר ציור שכמו שהרב אומר, אבל התפוח אדמה מבושלת,
אין שום בעיה.
התפוח אדמה לפי מיטב ידיעתי הוא חרוך לפני שהתבשיל מוכן.
לא, אני אומר, אבל יש מצבים.
אני לא מכיר את התופעה הזאת.
אני אתן לך דוגמה.
וגם השיפור עם הפטרוזיליה הזה, אני שומע, אחרי 60-70 שנה שאני חייב על האדמות, אני שומע פעם שאת הסיפור הזה. טוב, לא משנה. אין בדרך ולא חידוש, לא משנה.
אבל אף פעם
לא חייב. פטרוזיליה, מה פתאום?
אתה לא שם פטרוזיליה, תגיד.
בבישול עצמו.
בבישול עצמו.
בוודאי, לא שמעתי מעולם דבר כזה.
רובם שמים את זה.
לא, לא, לא.
אני ראיתי במשל...
זה מתבשל עם כל התפשיל, עם כל הדג.
נגיע למשל למלונות ו...
זה סתם לקישוט אולי, לא יודע. אז הם עושים שטויות, מה לעשות מזה?
תעשה.
זה מה שהרב אומר, זה דבר תופעה חדשה, זה נכון מה שהוא אומר, זה תופעה
שנדע. אני הגיע להשתי אנשים בשבוע
ואיזה סיפור. או יום אתמול. לא שמע דבר כזה. בדרך כלל, התפוח האדמה הוא חרוך לפני שהתבשיל מוכן. בדוק, בדוק.
הדוגמה שיש גם למשל, יש הרבה אנשים שעושים פלפל מעולה. אתה עושה פלפל מעולה?
כן.
אנשים שעושים פלפל מעולה, איך הם עושים אותו? בהתחלה הם משקים אותו בתוך הסיר. עם מים קצת וזה שהוא יתבשל וירח.
זה אנשים לא מעולם הזה. אצלנו זה מבושל נטו. בואו פה מוחלט. אפשר לאכול לזה לפני שבת.
הפלפל מבושל לחלוטין.
הכל מוכן לפני שבת.
אבל איך רוצים לחמם אותו בשבת עצמה? שבת עצמה, הם רוצים לחמם אותו, אז הם שמים בתוך תבנית אלומיניום, נכון? רוצים לחמם את זה על הפלטה.
אוקיי.
נשמע את הסיר הגדול הזה,
איפה הבעיה פה?
עכשיו, יש הרבה, שבלמטה הם שמים גזר. גזר. עם שמן, יש כאלה.
שוב פעם, גזר חי.
כן, גזר חי עם שמן.
סליחה, אני לא בתמונה, אני לא בכיוון
בכלל.
לא שמעתי דבר כזה. זה אנשים שבכלל נותקים מהדת, מקים מצוות, זה עניין אחר. זה לא, אתה יכול להגיד שאנשים לוקחים את העוף, מוטים אותה מהפריזות, מבשלים אותה, אז זה סיפור אחר. זה כבר יהיה נחה. אז זה לא בכלל... אבל אף אחד לא עושה את זה, ריבונו של
עולם.
מי שעושה את זה, הוא מוציא עוף מהפריזות, מבשל אותו, נקודה. זה הכל, אני לא מקובל עליי הדבר הזה. אין מציאות כזאת, סליחה. רק מי שלא שומע מצוות, יש מציאות כזאת. שהוא מוציא עופות מהפריזות, מבשל אותו, זה נחה.
זה מגיע מקדושה,
לא, זה מכיס, לשמוע דבר כזה מכיס, זה מקומם. איפה נשמע לחוק? שתים גזר ושמים אותו מתחת הפלטה, בתוך המגש. טוב, כבוד הרב, סליחה שאני קצת הרמתי את הכל.
עכשיו, אז אנחנו אחרי שדיברנו על נושא הזה, נחזור לנושא המקורי שהתחלנו לדבר עליו, ונסדר אותו קצת כמה שיותר. אמרנו שהרבה אנשים הולכים לטיול, מגיעים לכל מיני בתי הערכה, צימרים, דברים כאלה, ויש שם מטבח מאובזר. האם אפשר להשתמש בכלים שם, או אי אפשר להשתמש בכלים? אז נעשה סדר רק בדברים, ונדע שיש חילוק גדול בין היתר הבלה לבין איסור הבלה. מה החילוק בין היתר הבלה לאיסור הבלה? ואני אסביר את הדוגמה. אדם למשל לקח תבנית, אדם למשל לקח סיר, בישל בו חלבי. האם הבלייה החלבית בסיר היא איסור הבלה או היתר הבלה? אין איסור למשל חלבי. שהוא רוצה להגעיל את הסיר החלבי, נדבר לספרדים, לפי אשכנזים זה בעיה, לא לפי הספרדים. שהוא רוצה להגעיל את הסיר עכשיו, בשביל להשתמש בו לבשר. אז הוא מגעיל את הסיר, הוא עושה הגלה להיתר, הוא לא עושה בהגלה לאיסור. דוגמה, אם נכנס חלילה בן אדם בישל בשר וחלב וסיר, אז בוודאי שמה, שכאן במצב הזה הוא צריך להגיע להגלה יותר חמורה, זה הגלה של איסור הבלה. איפה מתחילה נפקמינה? פשוט אין נפקמינה. איפה מתחילה נפקמינה? יש תבניות. בתבניות מתחילה נפקמינה. תבנית צריך לדעת שהבליעה שלה היא על ידי האש. בתנור, כשאדם מופה אוכל בתוך תבנית, אז הבליעה היא על ידי האש. כתוב בתורה, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. כל אשר יבוא במים, תעבירו במים. זאת אומרת, יש לפחות 3-4 דרגות של עגלת כלים. הדרגה הכי חמורה, זה דבר שמה שבלה על ידי האש. אם למשל, חס חלילה, בן אדם בישל בתוך תבנית בתנור, בשר וחלב, התבנית הזאת צריכה לעבור ליבון של ניצוצות ניתזים. מה זה ניצוצות ניתזים? זה לקחת את הפרנר הזה, אני יודע, את האש הגלויה הזאת עם גז, ועד שיצאו מהברזל הזה ניצוצות ניתזים. מה שאי אפשר לעשות בתבניות היום, כי אם ננסה לעשות את זה בתבניות היום, הן מיד מתאגלות. אני ראיתי במציאות, מתאגלות, הן לא עומדות בחום הזה האדיר. אם אתה עושה פחום מהחום הזה, אז לא עשית את הליפול מה שצריך לעשות.
איזה תבניות אלה? מה מדבר?
תבניות של תבניות. תבניות של תבניות. פעם באמת היו עושים, פעם התבניות של פעם, אז באמת היו הולכים בערב פסח, היו הולכים ומעבירים את זה. אבל היום במציאות זה לא, הן לא מחזיקות מעמד בליפול הזה.
זה מסופרים ממילא, מילא.
ממילא. אז עכשיו צריך לדעת כזה דבר. ברגע שיש את התבניות האלה, אם התבנית הזאת בעלה איסור, באמת צריך את הליבון של ניצוצות ניתזים. וזה אי אפשר לעשות. אבל אם התבנית הזאת לא בעלה איסור, דוגמה לדבר.
אם התבנית בעלה איסור, אני משתמש בתבנית הזאת כתומך. על זה הניזן...
נגיע לזה, בסדר? תזכיר לי שנגיע לזה, בסדר? כי אני רוצה להגיע לשלום שלי, בסדר. אז רבותה, אם התבנית בעלה איסור, אמרנו צריך שיהיה ניצוצות ניתזים. זה במציאות, אין בתבנית. אבל אם התבנית בעלה היתר, מה הדוגמה לדבר? יש הרבה אנשים שיש להם תנור אחד בבית, אין להם שתי תנורים בבית. היום ברוך השם יש הרבה אנשים שיש להם שתי תנורים, אבל פעם לא היה. היה תבנית אחת, תנור אחד. הוא שואל אותך, אני עושה היום חלבי, אני יכול לעשות בשרי או לא יכול לעשות בשרי? אז פה, למרות שהחלבי נבלע בתבנית, בתבנית, על ידי חום, פה לא יצטרכו ליבון של ניצוצות ניתזים. למה? כי זה היתר הבלה. למה זה נקרא היתר הבלה? זה חלבי, אני לא עכשיו נבלע לי פה בשר וחלב. נבלע פה רק דבר של מה? של חלבי. אז הדין הוא שבכזה מקרה, אני לא אצטרך לעשות ליבון של ניצוצות ניתזים, אלא כאן מספיק שאני מדליק את התנור על החום המרבי, למשך 40 דקות. למה אני אומר תמיד 40 דקות? כי בדרך כלל צריך לדעת שהתנורים עד שמגיעים לחום הגבוה, לפחות לוקח להם לסדר. לוקח להם לסדר. אז לכן, ככה שיהיה לו חצי שעה לחום המרבי, ואז התבנית הזאת הופכת להיות פרווה. ואם התבנית הזאת הופכת להיות פרווה, הוא יכול לבשל בתבנית הזאת בסדר. יש תנאי שהרב עובדיה כתב אותו, וזה תנאי שלא כולם כתבו אותו, אבל הוא החמיר. צריך לדעת שבנושא של תנורים, הרב עובדיה מאוד החמיר. בנושא של תנורים הוא מאוד החמיר. ושמה הוא כותב שאסור להכשיר את התבנית החלבית כדי לעשות בה בשרי בתוך 24 שעות. צריך לחכות 24 שעות, ואז להדליק את התנור. זו חומה גדולה. מה? שיפגר. זה לא מובן למה הוא יחמיר ככה, אבל הוא יחמיר ככה. הרבה ציון לא כל כך מאוד.
שלא יהיה בן ימו.
מה? כן, שלא יהיה בן ימו, אבל בעיקרון היינו יכולים להקל בזה. אז אני עוד פעם מחלק. אמרנו, יש איסור הבלה, זה תבנית שחס חלילה בשלובה, בשר וחלב הדינו שצריך מה? סיכמנו ניצוצות ניתזים. אם זה היתר הבלה, שמה זה תבנית חלבית, אני רוצה להפוך אותה לבשרי, עשינו שמה? שאני מספיק להדליק את התנור. עכשיו מגיע החידוש הגדול. וזה חידוש שנקרא אותו בזאת השם היום בחתם סופר. זה חידוש שהוא צירוף להמון המון הלכות, ולא הרבה אנשים יודעים אותו. וזה קורה. לא פעם ולא פעמיים מתקשרים אנשים, ואומרים כזה דבר, אנחנו יש לנו תבנית אחת, תנור אחד. התנור הוא חלבי, לפעמים מדליקים אותו, ממכשירים אותו, מנקים את הכל, מכשירים אותו, והופכים אותו לבשרי. מה קרה? האמא חזרה הביתה, זה דבר שקרה לפני חודש, קשרו אליי, אמרו לי, האמא חזרה הביתה, מריחה ריח של המבורגר, אומרת לילדים, מה קרה? מי עשה המבורגר? אומר, הילד, אני עשיתי המבורגר. איפה עשית אותו? אומר, בתנור. אומר, בתנור. מקרה שהיה. אומרת לו, באיזה תבנית? בתבנית החלבית. ומקשרת מענית של התבנית. לכאורה, מה צריך לעשות לתבנית, רבותיי? אפשר לעשות. אז צריכים לזרוק אותה לפה. לכאורה, צריך לזרוק אותה לפה. עכשיו, האישה אומרת מפורש, התבנית הייתה נקייה. ידוע לנו. שבלוחות בשר וחלב, נקי זה חשוב, אבל יש לנו בעיה של בליעות. אם הבליעה היא חלבית, ועכשיו בישלתי בשרי, אז התבנית הזאת לכאורה בלה בשר וחלב. אם היא בלה בשר וחלב, את התבנית הזאת צריך לזרוק לפח, אי אפשר לעשות את הליבון קשה. אז מה נעשה? יתר או לא יתר? מה אומרים רבותיי? מישהו מוצא את
זה? במקרה שאני אראה, שאני
אראה מובדה, 24
שעות.
לא. או, מה לעזור 24 שעות?
24 שעות,
עברו 24 שעות. מה זה יתר? מה זה? אתה צודק, אבל 24 שעות. 24 שעות זה טעם פגום, מה זה עוזר? אני אסביר. מה זה עוזר טעם פגום? מצוין. אני אסביר. את המבורגר מותר לאכול. למה את המבורגר מותר לאכול? כי בתבנית יש טעם חלבי. הטעם החלבי הזה עבר לו 24 שעות, הוא נהיה טעם פגום, בשביל שיהיה איסור בשר וחלב צריך שמה יהיה, רבותיי. צריך שטעם נשמר. אם זה טעם פגום, יש רשפה שכותב. הרשפה כותב חידוש גדול. הרשפה בסימן קוף ג' מלאת קוף ג' סעיף א' וב'. הרשפה אומר, כדי שיהיה איסור בשר וחלב, צריך שהטעם יהיה טעם טוב. אם הטעם פגום, אז פה לא נאמר החידוש של התורה. מה התורה אמרה? התורה אמרה שאם בשר פוגש חלב, אז יש איסור בשר וחלב. אבל אם כבר במקרה שלנו בתבנית, החלב הוא כבר מה?
פגום.
החלב הוא כבר פגום, אז הוא לא יכול לאסור את מה? את ההמבורגר. מדבר על המקרה הספציפי שלנו. אבל רבותיי, מה הדין אם בן אדם לקח סיר שהוא אינו בנרמו חלבי, לבישל בו בשרי, האם הסיר הזה צריך לעבור עגלה או לא צריך לעבור עגלה? חייב לעבור עגלה. אז אם שהוא צריך לעבור עגלה, אז אם כן, כאן לכאורה צריך ליבון קשה. אם צריך ליבון קשה, אז צריך לזרוק את התמלית. אבל, יש פה רבותיי, יש פה תשובה, מאוד מאוד חשוב, שהוא מביא פה את החתם סופר, אני אקריא לכם אותו. שימו לב, יש מחבט. מה אם הוא מה?
אם הוא פגום, השניצל הזה או ההמבורגר הזה, זה נקרא היתר הבלה.
למה זה היתר הבלה? הרי הסיר נאסר.
מה?
הסיר כן נאסר.
אם זה פגום, למה נאסר?
זה הדין. הדין הוא שיש לנו דין, שאפילו שהסיר הזה, החלב שלו הוא פגום, אבל להיות שהבשר נכנס לתוך הסיר, צריך להגיד את הסיר.
אז להגיד, אבל לא לליבון חמור.
למה?
בגלל החידוש הזה של החתם סופר שאנחנו אומרים, מחלקים בין היתר הבלה לבין איסור
הבלה. אז אני אקריא לך את זה בפנים. אומר החתם סופר, יש דין צריכים לדעת, מחבט, מחבט שמתגנים בו, ולא שמים בו הרבה שמן, אלא שמים בו קצת מעט שמן, צריך לדעת שבדבר הזה כתוב בשולחן ערוך, שגם צריך לעשות לו ליבון, ולא מספיק לומר עגלה. למה? כי זה גם נקרא דבר שנבלע לו על ידי בישול, הוא לא נבלע על ידי מים, הוא נבלע על ידי מה? בלי הישירה. אז אני מכיר לכם את החתם סופר. אומר החתם סופר, והם בתשובה הקודמת סימן קופיות, שאלה, זה מחמד של חלב, שאינו בן יומו, שאינו בן יומו, כמו אצלנו התבנית הייתה אינה בת יומה, ותקנו בו בשר, שבא להכשירו אחר כך, יש להתיר בעגלה בלא ליבון. לא הצליחו לעשות ליבון. למה? אומר, עכשיו הוא מביא פה למה? בגלל שאנחנו אומרים שזה נקרא כמו היתר הבלה. זאת אומרת, ברגע שהבשר, שהחלב הבלוע הוא לא טעם נשבח, אז לא זה יורד דרגה. זה יורד דרגה. ולכן באמת להלכה למעשה, גם אם חס וחלילה קרה בבית, שבתמנית בשרית בישלו בחלבי, אם זה בתוך 24 שעות, זה צריך ליבון קשה. והדין הוא שאי אפשר לעשות ליבון קשה. אבל אם כבר עבר 24 שעות, אז אפשר להדליק את לנקות כמובן את התבנית, לנקות אותה טוב טוב, ובעזרת השמה הוא יכול, יכול להדליק את התבנור, ולהכשיר את התבנית.
זה בתבנית, אבל בסיר?
סיר תמיד אפשר לעשות עגלה. התבנית בעיקרון היא הרבה יותר חמור, וכאן היא לא תהיה חמורה.
לא יזרוק את התבנית, אי אפשר, אז לא יזרוק.
אני אתן לו מה לעשות.
לא יזרוק את התבנית, כי יכול להיות לליבון קל.
תבנית יותר חמור, כי סיר מבשלים. כשיש בייה על ידי מים, הבייה היא פחות קשה. כשהבייה על ידי אש, הבייה היא פחות קשה. גם אם היו מהבית, זה באמת דנו הפוסקים. מה הדין בשרוף? האם השרוף נגיד, אבל זו מציאות שגם בשרוף עצמו, נכון.
אתה עושה פתיתים, הפתיתים, אתה לא בטח ממש.
לא, יש בהם.
הקרוני, כן.
אז לכן כל הבנייה של הפתיתים, אתה צודק, לכן כל הבנייה של הפתיתים, זה היה כמו בישול. אחרת אין לדבר בסוף, חברים ראו, מה אנחנו נגיד, שאם קצת נשרף אז כן, ואם לא נשרף אז לא, אז אתה יודע, לא יהיה לך, אי אפשר, לא נוחז ראש בהלכה. זאת אומרת, ההלכה היא ברורה. אם זה על ידי האש, צריך להגיד אותו על ידי אש, אבל לא כך אותו. אם זה על ידי בישול, על ידי בישול. אם זה על ידי עירוי, על ידי עירוי. ככה פסקו הפוסקים. וקצת הסבירו שגם שהאוכל שנשרף, היות שהפגיעה שלו הייתה בהתחלה על ידי נוזלים, אז הפגיעה היא לא כל כך חזקה.
אגב,
אם
היה חתם סופר...
מה? לא, לא קשור, לא קשור. זה קשור, האמת אתה חדק. אם למשל אתה שם במחבת קצת שמן, קצת, ממש קצת, אז באמת זה נקרא כמו על ידי האש. איפה זה אנחנו קונים ללכות פסח? ללכות פסח, אם יש כבן אדם, אני אקריך את ההלכה. מחבת שמתגנים, אף על פי שעניין חמץ לפסח לילה בעגליה, עניין שער איסורים צריך ליבון. למה עניין שער איסורים צריך ליבון? כי אנחנו אומרים שאפילו שזה מחבת ששמים בו קצת שמן, אבל את השמן ששמים הוא ממש מעט. אז זה נקרא בדיעה על ידי האור, זה לא נקרא בדיעה על ידי בישול. זה לא רוב, זה לא עניין של רוב. אף פעם אין בשמן רוב כנגד ה...
לא.
זה לא רוב, זה לא עניין של רוב. זה רק ששמים אותו קצת.
זה רוב שימושו.
רוב שימושו.
רוב תשמישו זה עוד נושא. אתם רוצים לדבר על רוב תשמישו, נדבר על רוב תשמישו, אבל זה עוד נושא.
לא, מצד שזה לא מוצב בשמן.
האמת היא שרוב תשמישו צריך לדעת שזה מחלוקת גדולה בין שולחן ערוך לבין הרמ"א. זאת אומרת, אנחנו הספרדים הולכים לפי רוב תשמישו, אבל האשכנזים לא הולכים לפי רוב תשמישו. איפה היה גם עוד במכשלה, קצת ששמעתי, יש מחם. מחם של מים חמים. במחם של מים חמים יש הרבה אנשים ששמים פיתות. רוצים להפשיר אותם. את הפיתות רוצים להפשיר על המחם. אז שאלתי איזה בן אדם, אומר לי, תשמע, אני כל השנה, כל השנה לא שם פיתות. שבת אחת מכל השנה שמתי פיתה.
בגלל זה נבל אותו.
שרק שבת אחת פתאום. אז הוא אמר לי כזה דבר, יש לנו קיים אלה מרן שולחן אורך, אז לינן בטעם, רוב תשמישו. האם הוא יצטרך להכשיר את המחם הזה לפסח או לא? מה אתם אומרים?
לא.
למה לא? רוב תשמישו.
רוב תשמישו.
למה אתה חולק עליו?
כי בפסח זה במשהו, מספיק.
מה במשהו? אבל איפה משהו? איפה חמץ?
זה לפני פסח.
אתה
לא בפסח, זה לפני פסח.
אני אומר לך, רוב תשישו.
רוב תשישו, אני אומר, אם
אני... רוב תשישו גם...
היה
רוב תשישו נאמר בתוך פסח.
אז אני שאלת הרב עכשיו פה. בוא נגיד שזה צהר הבית. היית מתאים את זה?
לא, אבל זה שאלה אישית.
לא, למה אני אומר את זה? בפסח, אי אפשר
לבוא תהלכות ככה, כי זה... לא, אבל צריך לדעת, הנושא של רוב תשמישו נאמר בלכות פסח. רבותיי, וצריך לדעת שהנושא של רוב תשמישו צריך לדעת איך להשתמש בו. צריך לדעת, כך צדקת, מדהים צדקת. אני אמרתי, מדהים צדקת, אני אסביר למה צריך להגיד אחר. הכלל של רוב תשמישו, רבותיי, אני שאלת שאלה. שמת את הפיתה על המחם. על הצד שאנחנו לומדים שהמחם בלה טעם של חמץ, כן? שבלה את הטעם של הפיתה. זה ההיגיון, כן? המחם הוא רותח, הוא מברזל, שמת על הפיתה, יש ספירלה למטה, הספירלה הזאת היא אש גמורה. הספירלה הזאת היא אש גמורה. אז לכאורה, בישלת פיתה על המחם. מה יעזור פה רוב תשמישו? תסביר, אני לא מבין. האם רוב תשמישו יגיד שהטעם של הפיתה לא נבלה בפנים? הוא כן נבלה. אז מה זה, זה קוד, רוב תשמישו וקוד טוב חוזרים הביתה? מה ההסבר של הרוב תשמישו? מה אתה אומר? מה ההסבר? הרי נבלה פה פיתה, יש פה טעם של חמץ. מה יעזור לי הרוב תשמישו?
גם בפסח, גם בפסח, אין בטל בשישים, כן? אבל
בכל זאת,
אם זה...
למה אין בטל בשישים? אם זה היה לפני פסח, אנחנו בטל בשישים. ספרדים, בטל לפני פסח, בטל את השישים.
אז אבא. רוב תשמישו אני מבין שבגלל שתמשיכו ברוב דבר אחר, תשמישו ביטל את התשמישו.
רבותיי, צריכים לדעת כדבר. רוב תשמישו, רבותיי, צריך לדעת כדבר. רוב תשמישו לא מתיר כזה דבר. מה זה רוב תשמישו?
נודל בשמן או יבש.
רבותיי, צריך לדעת, וזה יסוד שצריך לדעת, מה זה רוב תשמישו? רוב תשמישו זה לא מכחיד בלי אחת פעמית. בלי אחת פעמית של חמץ, אוסרת את הכלי. יבוא אליך בן אדם, יגיד לך, לפני שנה, בישלתי פעם אחת בסיר הזה חמץ. מותר להשתמש לפסח, אף אחד לא יתיר לו. פעם אחת, אף אחד לא יתיר.
נתחילה.
אלא, רבותיי. אם למשל יש לבן אדם כלי, שהכלי הזה הוא לרוב משתמש בו על ידי עירוי, מה הדוגמה לדבר? יש לו צלחת חרסינה. צלחת חרסינה הזאת, הוא תמיד לוקח את האוכל. ומערם מהסיר לתוך מה? לתוך הצלחת הזאת. הצלחת הזאת היא צלחת בשרית או חלבית. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה שמכירים. היה פעם בזמן היום כבר לא מגישים את זה. פעם היו מגישים, היה צלחות, והקייטרינגים, היה צלחות בברזל. זוכרים אותם? איך קוראים לזה? היה צלוחות מבוזל, שאני שם שם את החמין. הם מגישים חמין. היום הכל מוגש יפה. הפעם ככה הם מגישים בקטן לפני 20 שנה. עכשיו מה קורה? הוא לוקח את הסיר הבשרי שלו עם החמין, הוא מערה את זה על מה? על המגש המתכת הזאת, וככה הוא מגיש לאנשים. המגש הזה, אם הוא רוצה להפוך אותו לחלבי, מה הוא צריך לעשות, רבותיי? עגלה הוא לא צריך, למה? כי זה לא בוש על שמה. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לקחת את המקום מים חבים שלו, להרתיח שם המים, ועירוי. מה זה עירוי? לקחת מים, לעבור עם הקומקום, לשיבוך מים, כבו לו, כך בוטו, כמו שהוא בלה, כך הוא פולט. זה הדין במה? בדבר הברזל הזה. אם אני שואל פעם אחת בשנה, הוא ייקח צ'ון או חמין, וישים בתוך הברזל הזה, בתוך הצער הברזל הזה, וישים אותה ישירות על האש. עכשיו, אחרי שהוא שם את זה ישירות על האש, הוא רוצה להפוך את זה לחלבי, פה יהיה לנו את הכלל של מה? של רוב תשמישות. היות, אז אני אסביר, היות שרוב תשמישות תמיד הוא לא על ידי בישול, אלא על ידי מה? על ידי עירוי. כאן באמת צריך לדעת להלכה, אם הוא ירצה להכשיר את זה אחרי 24 שעות, אני אומר, אחרי 24 שעות, אם הוא ירצה להפוך את זה לחלבי, כאן יספיק לו עירוי, והוא לא יצטרך לעשות מה? הוא לא יצטרך לעשות עגלה. זה הכלל של רוב תשמיש, הוא צריך לזכור. רוב תשמיש, אני אסביר אותו.
הרוב בין שימושים אסורים, זה...
הרוב צריך לדעת, רוב תשמישו הוא בדרך הבריאה, הוא לא באיסור הבריאה. בדרך הבריאה, זאת אומרת, אם בדרך כלל זה על ידי עירוי, ופעם אחת עשיתי על ידי בישול, כאן אומר לי הכלל של רוב תשמישו, שזה לא יעשה. אבל חס וחלילה, אין כזה דבר שאם בלה פעם אחת איסור, לא מתייחס לבליה הזאת כדי שנגיד רוב תשמישו. שואל הרשב"א את השאלה שפה הוא שואל, למה? מה הסברה בדבר? הרי פעם אחת בישלת. עירוי לא מפליט מה שבישלת. עירוי מפליט מה שבישל. לא, עירוי זה דרגה פחות מבישול. למה זה באמת מותר? זה הרשב"א שואל. מה הרשב"א? היות שכבר הכלי הוא אינו בן יומו. וכלי שאינו בן יומו הוא בכלל לא נותן טעם. הטעם שלו הוא טעם פגום. לכן מצירוף שהכלי אינו בן יומו, אני מקל ואומר שמה, שאני לא צריך לעשות עגלה, אלא מספיק עירוי. מה?
אם אני חושש על הבליעה, אני מבין, אם רוב תשמישות, מה שאני חשבתי בהתחלה, להגיד, שרוב תשמישות, התשמיש, רוב התשמיש מבטל, זאת אומרת, אם פעם אחת נשאלתי, כל הזמן אני מערה, אז... אבל הבעיה זה בפעם האחרונה אם אני נשאלתי.
זה לא יכול לסתכל.
לא, כי אתה משתמש בו, אבל אתה הבעיה שהוא בא. עוד פעם נערב, עוד פעם נערב, עוד פעם נערב, זה לא שלא. אבל גם זה לא חוצה.
זה לא, ממש
לא. לא, זה גם לא. אבל אני אומר, כעיקרון, למה זה כל הזמן עם נערב? עכשיו אני לפני שמשתמשתי בו, נשאלתי. הוא בלע בשביל. מה הפק? אתה יודע מה? כלי חדש.
עכשיו, אני אומר, עכשיו, בלה בישול, אין לי בעיה, בלה בישול. אבל עכשיו הוא אינו בן יומו,
מה קורה? מה הייתם בכלי חדש? מה הייתם בכלי חדש? ובלי שהשתמשתי בכל הזמן בעבר. מה
הבדל? שבזה בזו ובזה לא בזו.
אני אומר, חייב
להם בציון. בכלי חדש, היות שפעם אחת עשית בורת בישול, אז זה כלי של בישול, בזו בו חכמים, שצריך לעשות בישול.
מה העבר של העירוי הוא עדיין פה? מה
העבר של העירוי לא יועיל לך? העבר של העירוי לא יועיל לך. אלא היות שהדרך שלו בעירוי, אז לכן הקלו חכמים שמספיק לו עירוי. אתה צודק, באמת לא, לא, העירוי לא עושה שום דבר. הרי אני אומר גם להלך, גם אם הוא יעשה בישול אחרון, ויעבור עשרה משעות ומותר בלי לרוב את השמשות. זה לא שזה משהו עזר, אלא כוח הגזור חכמים ופה לא גזור.
עכשיו הרב, אם הוא בישל בכל זאת באותו סיר שהוא בישל בו חמץ, עכשיו אמר כבר 24 שעות וכו', בישל בטעות.
לא, יש לנו, במה, באיזה מקרה? אין אף פעם שזורקים, בפסח גם, רק בספרדים. בספרדים נותן טעם לפגם, מותר בדיעבד. אשכנזים גם זה אסור, צריך לדעת בפסח, אפשר לבחור.
בסתם הוא יכול להחמיר על עצמו, אין שום, אין לי פה איזה ממון או שהוא זורק דבר שזה אסור. למשל, אם אתה ספרדי וזורק את זה, אין לך שום בעיה. אתה לא חושב בעיה שאתה כומר בת השחית או משהו כזה? האור אשכנזי אומר, אתה אומר, עצמך, מה שהוא אמר עכשיו? אני לא יכול, אתה אוכל את זה, זה לא אתה אוכל את זה. אבל זה לא עניין שאני עושה בת השחית פה. היא לא עובר על אחרי שום דבר.
יש לך אומרת, ובפסח יש עניין שאני חושב שזה... יש תומש, קצת צריך לדעת, דומה למשל. אתה אומר אשכנזים ספרדים, זה לא...
לא, אתה אמרת עכשיו
שאני עושה... אני אמרת עשו את סיבדלת, בין שבת, שהיה 12 בלילה, כפי קצת, לא הבנתי לך. הגיעה השכנה עם קופסה של אקמול, מכירים את זה אקמול? עכשיו מה קורה? הקופסה, היה לזה פקק שהוא מחובר, והם אשכנזים, הם לא פותחים את הפקק. הם אומרים שזה נפח להיות כלי. ספרדים גם יש חלק שמחמירים בזה, יש חלק שמחמירים בזה. אבל הדעה הרווחת שאנחנו מתירים את זה. יש מחמירים, צריך לדעת, יש עוד שמחמירים. ספרדים יש אולי לפחות חצי שמחמירים.
תתחיל את הכל לפני.
תתחיל את הכל לפני זה. יש הצעה יותר טובה, אם אתה פתח את הכל לפני זה, אז זה הלך הגז. אז מה היינו עושים בישיבה? בישיבה היו גם מחמירים בזה. אז זה היה שיטה. לוקחים סכין מערב שבת. לוקחים סכין, זה תתנק שיטה. עושים ככה, חותכים את הטבעת, לא את הראש, הכל. לוקחים את הטבעת, ואז יוצא שאתה בכלל לא פותחת את הבקבוק, הגזים נשארים מקום בסדר, ואז אין בכלל טבעת. כל הבעיה במה, שאתה מפריד את הטבעת מהפקק, אתה עושה את הפקק. אבל אם חתכת את זה לפני זה, אז הכל בסדר. זה שיטה. אם תחליט יום אחד שאתה מחמיר, אז...
זה לא מעניין,
למדה אמר שלא
רוצה
לתת כאב
הרבה
כלי.
שמי,
הוא לא כלי.
לא, עכשיו הפכתי אותו לכלי. ואלה שהורדתי לו את הטבעת הוא כלי.
אבל שיש דעה שאומרת
שהוא... שאתה חתכת לכתב.
אתה עכשיו, כן. שאתה את הפקט הזה, הוא כל הזמן שומע. עכשיו
שחקת
את
הפקט הזה, לכלי,
זה
לא מעניין. רוב הפסקים חיובים. אז תפיקות רבותיי ב-12 בלילה בערב שבת, עם הבקבוק הכמול, היא רוצה שמה שאני אבטח לה את הפקט של הבקבוק. אמרתי לה, מה נפשך, אני לא מבין. יש כלל, אתה יודע, אין כזה דבר אשכנזי ספרדי. הספרדי הוא לא גוי שבת של האשכנזי, והאשכנזי הוא לא גוי של שבת של הספרדי. זה לא עובד ככה, שיש לנו גויים של שבת לעניינים דברים מסוימים. אם אתה אוכל שזה אסור, כי אתה אוכל שזה כלי, אין הבדל בין כלי בין שולחן ערוך לבין רמה. הוויכוח הוא האם זה נקרא כלי או לא. האם זה כלי משובח, או כלי גרוע, או שזה בכלל לא כלי, או שזה דבר שאמור לזרוק אותו לפח. אין פה ויכוח ספרדי אשכנזי, זה לא ספרדי במתן תורה קיבל שמותר לפתוח בקבוקים, ואשכנזי, אין כזה דבר, אין אמה. אם אתה קיבלת על עצמך את זה בגלל חומרה, אז מותר לך ללכת לבן אדם שלא מחמיר, להגיד לו אדוני נכבד, אני אתה לא מחמיר, להגיד לו את זה יפה, אני הולך להגיד לבן אדם, אני מחמיר ואתה לא, זה לא עובד ככה. אבל בלשון נתינה, תבקש ממנו, בבקשה, תפתח לי את הבקבוק, זה מותר. אבל אם אתה אוכל שזה איסור, אז מה, אני אבוש שבת שלך? אבל אמרתי לה, במקרה הזה אני בכלל נידון, הילד שלה עם 38.5 חום, ילד בגיל קרוב ל 3 חודשים, 4 חודשים, זה חולה שיש לו סכנה, עם חום וכל זה, אמרתי לה, גם יותר מזה הייתי עושה. אז לכן הייתי יכול לפתח את הבקבוק, אבל צריך לדעת, אני אסור לי לעשות דברים שלהם, אני לא, אנחנו לא יכולים לעשות טובה למישהו בדבר שהוא אוכל שזה אסור, אין כזה דבר. לא יכול לעשות. מה?
בגלל לפתוח את
הבקבוק. כן, 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 אמרתי, לכן למותה, בסוף היא פתחה, תחשוב מה. לא, תדע לפתוח בסוף.
לגבי המחה. אם אני כל השנה על המחה, שם תפוח אדם, לא תפוח אדם.
פיתות?
לא פיתות. מצא. משהו שהוא פרווה, לא חמץ.
מצא כשאירה תגיד.
מצא.
הוא אומר פרווה. מצא כשאירה, מה הבעיה? זאת אומרת,
לא אומרת. לא, 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 לא. בפעם אחת שמתי פיתות.
אז הדין הוא שצריך להכשיר את
עצמך. למה לא רוב תשמישות?
או, מציין. כי רוב תשמישות זה לא בבליעה. אם נבלע פעם אחת איסור, זה אסור. רוב תשמישות זה רק אומר לי איך להכשיר את הדבר. מצוין, אמרת דוגמה מצוינת. אם אני השתמשתי כל השנה במצה כשרה, פעם אחת השתמשתי במצה, הכוונה לא מצה אלא לחם, בוודאי שצריך להכשיר. על זה לא נאמר רוב תשמישות. רוב תשמישון נאמר בסוג הדרך שאיך שזה ברע.
יבש ושאל.
זה בדיוק הדוגמה, זאת הדוגמה המצוינת. צריך לדעת, אם נבלע פעם אחת איסור, חייב להגיד. אין כזה דבר לא להכשיר דבר שבלע איסור. ההבדל ברוב תשמישון או לא, זה הדוגמה שנתקטנו. אם זה תמיד נבלע על ידי עירוי, פעם אחת זה בלע על ידי בישול, אז זה נאמר רוב תשמישון אחרי 24 שעות. אבל אין רוב תשמישון שאומר לי שמה שאני מבטל את האיסור. סתם, לגבי הרתיחה של המים פעם, אמרתי לכם את זה פה, ולא היה לי מקורות. אתמול ראיתי באחד הספרים שמביאים את זה, באמת, זה חושב בשלום הזה, אני לא הרבה. שהוא אומר, מה זה שיעור רתיחה? אומרים בהגלת כלים, כשבן אדם רוצה להגיל את הכלי, אומרים לו, תגביע את האש, עד שאתה רואה שמה שיש מקורות, ואז תכניס את הכלי. מכניסים את הכלי, מכניסים אותו קצת, מוציאים אותו, שופים אותו אחרי זה במים קרים. השאלה רבותיי, מה זה, האם צריך אדם לקחת מתחון ולהכניס לתוכו ולבדוק או לא צריך? אז בעיקרון ראינו בחזל שכתוב שמה שצריך שיעלה הבבורות. אז אני אמרתי לכם בזמנו שיש הבדל בין סוגי הרתיחות במקומות שונים בארץ. ולא היה לי מקורות לזה. אז פה ראיתי באמת, יש ספר הקשרות קוראים לו, הוא הביא שם בהערה בשם של זן ונרבה, שעשו בדיקה שהמים בשפלה, במקומות הנמוכים, רותחים בהרבה פחות, סליחה, רותחים בהרבה יותר מעלות מאשר במקום אר שהוא קר. דוגמה לדבר. אם אני עכשיו אחמם במקום גבוה, אז הבבועות של המים נעשות הרבה יותר מהר. למה? כי האוויר בחוץ הוא קר, ויחסית קר. ולמטה, והסיר עכשיו שאתה מבושל, אז הניגוד עושה הבבועות יותר מהר. מה שאין כן אם אתה תעשה בים המלח, תיקח סיר, הם טוענים שזה מגיע ל-104 מעלות, ורק אז מתחיל מה? רק אז מתחיל בכלל בועות. אבל אין הבדל. מה, נגיד שבן אדם שבלה הכלי שלו בים המלח, אז הוא יצטרך לחזור ולקחת את האוטו שלו ולהגיל את הכלי שלו בים המלח? לא. להנחה אנחנו מסכים שמספיק הבבועות, וברגע שזה מפעפע, וככה נדעה הלכתי, ברגע שזה מפעפע אפשר להכשיר. באיזה חומר אפשר להכשיר? צריך לדעת. במים. אי אפשר להכשיר בחומרים אחרים. זאת אומרת, אדם עכשיו ייקח אוקנומיקה, ירתיח אותה למעלה מלות. סכנת הפשוט, כן. אבל אם הוא יעשה כזה דבר, הוא ירצה להכשיר בתוכו, אסור. זה לא מפליט. וכתבו פוסקים למה? כי רק למים יש תכונה שהם נכנסים ויוצאים. אבל לשאר המשקין, לשאר המשקין, התכונה שלהם שהם נבלעים והם לא יוצאים. אבל כמובן, שאם אדם שם מים, וקצת שופך אוקנומיקה, זה מותר. זה מותר. איפה הנידון? גם זה נושא שדיברנו פעם, אין מחילה, אין משהו בכל.
לא, לא, זה רק פעם של הברואים, זה שאני הבנתי פעם שזה תליף בלחץ של המקום. הלחץ משתנה
בין
אזור לאזור, ואז
אני לא יודע, אני לא מבין איך זה פועל. יש נושא שדיברנו עליו פעם, הזכרנו אותו בקצרה, מאז כתבתי עליו, אז אמרתי אולי אני אזכיר אותו, כבר דיברנו עכשיו על האוקנומיקה ששמים. למה שמים אוקנומיקה? אתה מגיע להגלת כלים, אוקנומיקה אמרו לי שאסור לשים כי יש בה ברזל, אבל חומר פוגם, מה זה חומר פוגם? חומר פוגם שמים, אני יודע, איזה אמה, או כל מיני דברים כאלה. למה שמים חומר פוגם? כדי שגם אם יוצא בליה בשרי, ויהיה בליה חלבית שמסיע אחר, לא יהיה איסור. למה? כי החומר הפוגם הוא פוגם. איפה אנחנו מגיעים לנושא שקצת קשור לכל הנידון הזה? זה מה שהזכרנו פה כמה פעמים, את הנושא של מה? של המדיח כלים. זוכרים? הנושא של מדיח כלים. אז מאז באמת ביקשתי שיתנו לי איך מדיח כלים עובד. אני צריך לדעת שמדיח כלים עובד לא כל כך כמו שאנחנו חושבים. מדיח כלים עובד, שאתה מכניס כלים לתוך המדיח, לא נכנס מים רותחים לתוך המדיח. לא נכנס מים רותחים לתוך המדיח. אין ברז שמכניס מים רותחים למדיח. כל המים שנכנסים למדיח הם מים צוננים, ובתוכו יש פעולת חימום שמגיעה ל-80 מעלות. בחום המרבי שלה היא מגיעה ל-80 מעלות. 80 מעלות רבותה אנחנו מחמירים. זה נקרא יצולדת, אין ספק. יצולדת לשיטתנו זה מ-45 מעלות כבר יצולדת. לא צריך, אני לא הולך להקל בגלל שזה 80 מעלות. עכשיו, אדם ישים כלים בשרים וחלבים בתוך המדיח. מותר לעשות או אסור לעשות. לכאורה, יש חומר כימי ששמים אותו או הניקוי של המדיח. בזמני שהייתי ילד קראו לזה מלח לחומר הזה. אני לא יודע, היום קוראים לזה. אבל זה חומר ששופכים אותו, יש כזה צינורית, מכניסים אותו בפנים. החומר הזה הוא חומר פוגם לחלוטין, הוא לא פחות מאוקנומיקה. מי שיוכל אותו, חס חלילה, אני לא יודע מה יקרה לו, אבל ודאי שהבשר, השריות הבשר שנמצאות במדיח, שמקבלות את הטעם של החומר הקימי הזה, ודאי שזה עושה את זה פגום. אין לי ספק בדבר. אז לכאורה, לפי הכלל שדיברנו עד עכשיו, מותר, אני אומר לכאורה, יהיה מותר לעשות מה? במדיח כלים, גם בשרים וגם חלבית. מה הבעיה? יש לנו רשב"א, הרשב"א בסימן קוף ג' סעיף ב' אומר, בשביל שבשר וחלב יהיה איסור, צריך שמה? שהבשר יהיה מושבח, והחלב יהיה מושבח. אם הם לא שתי מושבחים, אז יהיה מותר. נכון. אז באמת, אני רק אחזור לכם קצת איך עובד המדיח כלים. המדיח כלים עובד בצורה מאוד פשוטה. בדקה הראשונה הוא שופך מים קרים, זה נקרא השטיפה הראשונה. במהלך השטיפה הראשונה הוא מנקה את הלכלוך הגס. הלכלוך הגס יורד לתחתית המדיח ויוצא דרך הניקוז. אחרי זה הוא ממלא עד 15-16 ליטר, ולכן כתבו לי שם, 15-16 ליטר, הוא ממלא את המדיח.
מים.
המים האלה מתחיל לצאת החומר ניקוי, עדיין כל המדיח רבותיי צונן, הוא בכלל לא חם. הכל צונן. אז מתחילה פעולה של מה? פעולה של החימום. יוצא שלא היה רגע אחד שהיה מים חמים, בלי מה? בלי חומר פוגר. אז זכורה, גם אני אעשה בשרי וחלבי, אין איסור. ככה אני חשבתי אחרי. ולכן, לכאורה היה מותר לעשות במדיח כלים, גם בשר וגם חלב, לא היה שום איסור. ככה אני חשבתי עד היום. אחרי זה התברר לי משהו מאוד מעניין. אחרי שהמדיח באמת עשה את המים החמים, הגיע ל-80 מעלות, עם הסבון, מתחילה הפעולה של המזריקות. ראיתם שם את המזריקות? יש שם המזריקות. מה זה המזריקות? יש כזה כמו דבר למעלה, פרופלו שמסתובב, יש לו הרבה חורים, והוא לוקח את המים מלמטה ללמעלה, הוא משפריץ אותם לכל הכיוונים, כי יש שתי משמדיחים, שיש להם שתי קומות.
אולי לך יש חלון בשקות.
טוב, זה אני חקרתי את זה. אז מגיע המזריקות, ומתחילים להתיז את המים לכל המקומות. אז זכורה, עד לכאן היה הכל מותר. אבל יש פרט שאנשים לא יודעים אותו. נגמר הפעולה הזאת, אז מתחיל פעולה של שטיפה. שטיפה עם סבון, כל הדברים שנשארו. השטיפה הזאת נעשית על ידי עיניים קרים, הכל בסדר גמור. עד כאן הכל טוב. אבל רבותיי, שאתה פותח את המדיח, הכוסות הופכים ויבשים ומוכנים. איך זה קורה? יש פעולה שנייה, שהיא לוקחים המדיח, אחרי שהוא גמר לשטוף את המים, הוא שוטף את הכוסות עם מים רותחים. למה הוא שוטף אותה עם מים רותחים? כדי להסיר את כל הסבון, להסיר את הכל. המים הרותחים האלה הם כל כך חמים, שאפילו שבסוף הם נשאבים למטה, האבן של החום של המים הרותחים האלה גורם למה? גורם שהכוסות מתייבשים. שהכוסות מתייבשים. אבל מה קורה? יצא לנו שם. בשלב הראשון היה מים רותחים עם מה? עם חומר פוגן. אבל בשלב השני, רבותיי, אין לנו כוסות עם מים חמים, עם חומר פוגן. עכשיו המים הם טהורים לחלוטין, והם רותחים 80 מעלות. יוצא שיש לי פה כלי בשרי וכלי חלבי, כלי בשרי וכלי חלבי, ביחד במה? ביחד איפה? באותו מים, באותו שוקת של מים. זה אסור. איפה זה כתוב שזה אסור? סימן צדיקי, סעיף ג'
אבל הם בלעו ופלטו,
אז
יעברו את כל
הפעולות. ובלעו את הפוגן. אז לכאורה עכשיו בבישול של המים השניים, אני לוקח כלי בשרי ומשל אותו עם כלי חלבי ביחד, בתוך מים רותחים, הדינו להלכה שזה אסור לכתחילה. בדיעבד זה לא אסור, לכתחילה זה אסור. מכאן יצאה ההלכה שאסור לעשות במדיח כלים ביחד, כלי בשרי וכלי חלבי. זהו, זה הלכה. בא עכשיו רבי שמעון בשול של העצומה, ואני לא מבין. הרי מתי שעשית את המים הרותחים הראשונים, מה היה בתוכם? היה בתוכם חומר פוגם. אז יוצא שהבליעה שהייתה בפנים עם האז והברומה, אז הרבה יש איסור. שאלת רבי שמעון. מה נענה לו? מה נענה לו רבי שמעון? שלפי שיטת רבי שמעון, אנחנו גורמים מפסדים לכל המגילי כלים למיניהם. במקום לעשות הגלת כלים, נכניס את כל הכלים למדיח כלים, וגמרנו, סיימנו את הסיפור, קשה לך בן אדם, יש לי סיר בשרי, שמתי את הניקטי אותו במדיח כלים, אחרי זה בישלתי בו חלבי, לפי רבי שמעון, אנחנו צריכים להגיד לשמה שזה מותר, אלא מה צריך לדעת. הכלל של קבולו, כך פותו, אומר השולחן אור, סימן צדי ג' לגבי שיטת הרשב"א, צריך לדעת, הכלל של קבולו, כך פותו נאמר, בדיוק איך שהוא בלה, כך הוא פולט. איך שהוא בלה הוא פולט. רבותיי, הרתיחה של ציר היא רתיחה חזקה הרבה יותר ממה? מהרתיחה של המים שיש לנו במה? מהמים שיש לנו מהמים שיש לנו במדיח הכלי. לכן, לגבי להגיד שהכלי הוכשר, אני צריך לדעת בוודאות שמה? שיש שם רתיחה גמורה. לגבי שהכלי יאסור, יותר מחמירים.
אבל זה רק בסדרים, הכוסות והצלחות.
אני רק רוצה להדגיש את הכלל שאמרתי, אחרי זה נגיע לכוסות והצלחות. אני חוזר עוד פעם לכלל שאמרתי, רבותיי. לגבי לאסור מספיק יד צולדת. לגבי לאסור מספיק יד צולדת. דוגמה, אם בן אדם אומר לך, החלב שלי, שבישלתי בסיר, הגיע ל-45 מעלות, תחבתי בתוכו קו בשרי, זה אסור או מותר? ודאי שזה אסור. כדי לאסור מספיק יד צולדת. כדי להתיר, מה זה כדי להתיר? כדי להפליט את הטעם הבלוע שמפנים, שם לא מספיק 45 מעלות. שם צריך שזה יגיע למה? לפיעפוע. כל עוד שלא יגיע לפיעפוע, אז אני לא מתיר. לכן, אז חלילה לחשוב שהמדיח כלים עשה לנו עגלת כלים. ודאי שהוא לא עשה לנו עגלת כלים. רק משהו מפה הערה טובה, וזו הערה אקטואלית ונכונה לחלוטין. צריך לדעת שרוב הכלים שאדם שם במדיח כלים, הם בכלל לא חלביים והם בכלל לא בשרים. רק דקה אם יש לנו, אני אסביר את הדבר. הרבה אנשים מתקשרים או אומרים, חתכתי בסכין מסרי, חתכתי בסכין מסרי בצל, האם הבצל הזה אפשר לאכול אותו עם חלבי? או אסור לאכול אותו עם חלבי? הגמרא בחולין דף י"א עמוד ב' אומרת, בצל, שם כתוב צנון, צנון שחתכו בסכין מסרי, אסור לאכולו בחלב. כך כתוב הגמרא, אז מה? אבל רבותיי צריך לזכור, איך סכין נהיה בשרי? איך סכין נהיה בשרי? איך הוא מלא? צריך לדעת, ברוב הבתים פה, ברוב הבתים בארץ ישראל, ברוב הבתים בארץ ישראל, חבל שהוא לא נמצא, כמו שזה לא יכול, רוב הבתים בארץ ישראל אין סכינים בשרים. למה? אתה לוקח את הסכין הבשרי שלך, אתה מערבב אותו את הגדרה? לא. מה אתה עושה עם הסכין הבשרי? חותך בשר. בשר רותח. בשר רותח אתה חותך, לא יותר מזה. אף אחד כמעט, יש כאלה שכן. אני למשל יש לי סכין בשרי. למה יש לי סכין בשרי? ערב שבת, לפני שנכנסת שבת, יש סכיות קוקי בחמין. מכירים? מה עושים? דח. נועצים. זה סכין בשרי אורגינל. אבל יש לי רק סכין אחת כזה, אני באמת ייחדתי בבית, סכין מיוחד לפעולה הזאת. אבל רוב האנשים של עם ישראל, אין להם סכין בשרי. אז
בואו סכין בשרי.
רק שנייה, למה? למה אין סכין בשרי? אנחנו קיים על ההלכה, אין לנו גוש בבשר וחלב בדיעבד. מה זה גוש? גוש זה לקחתי סטייק של בשר רותח מהסיר, שמתי אותו על הקרש חיתוך. הגוש הזה הוא לא מתקרר מהר. יש קיימלן, יש פוסקים שומעים, שגוש מה? זה נקרא דבר שיש לו עדיין כלי ראשון. אנחנו הסעודים לא פוסקים ככה להלכה. אנחנו פוסקים שבדיעבד גוש אין דינו ככלי ראשון. איפה יוצא נפקא מינה? הרבה אשכנזים רצו להחמיר בדבר, בקוגל. קוגל זה גוש, נכון? הם שמים את הקוגל בצלחת. אז הם רצו להגיד שאתה מנפון חמוץ עשירים בשבת ליד הקוגל, אתה נכון לבשל אותו. כי אם אתה תגיד שהקוגל הוא מה, הוא גוש, והוא רותח, אז עכשיו הוא לא מבשל את מה, אתה נכון חמוץ. אנחנו המסורתיים לא קיים לנו ככה. אז לכן צריך לדעת, רוב בתי ישראל אין להם סכין בשרי. למה? כי אם הם לא מערבבים אותו בגדרה את הסכין הבשרי, הוא לא בשרי. אז אומר פה כבוד הרב, איזה כלים במדיח בכלל אסורים? צלחות זכוכית, קיים אליה לא בולע. צלחות רגילות, מי? כל המוזגים על ידי כך, אתה מוזג בתוך הצלחת. מעטים אנשים שעושים עירוי. אז לכן צריך לדעת, רוב הכלים שבכלל שנמצאים במדיח, הם לא כלים לא בשרים, לא חלביים. אם זה זכוכית, כוסות זכוכית וכל זה, אנחנו קיים על שולחן ערוך שבכלל לא בולע. אם זה כלי שני, קיים על שולחן ערוך שלא בולע. אם זה על ידי גוש, אנחנו לא מחמירים בגוש. אז לכן צריך לדעת שחושבים שחותכים בצל, בסכין בשרי, אני אומר את זה הלכה למעשה, אם הסכין הזה הוא לא סכין, שב-24 שעות, וגם רק לפי השולחן ערוך, הרבבת את הסיר, הרבבת את הסיר, בסכין הזה, הסכין הזה הוא לא סכין בשרי, ולכן יהיה מותר לקחת את הבצל הזה ולאכול אותו עם חלבי, כי הבצל, הסכין הזה הוא לא בשרי.
אמרתי גם 24 שעות.
מה אמרתי
24
שעות? למה אמרתי 24 שעות? כי אם יש לך סכין שהרבבתי אותו בגדרה בשרית, אבל עבר 24 שעות, אנחנו הספרדים לומדים שבצל לא מאכלן לשבח. אחרי 24 שעות זה נהיה פגום, הבצל לא עופר את הבלייה שבפנים להיות משובחת, ואז אתה יודע שזה מותר. אשכנזים לא עשורים ככה, אפילו לא אשכנזים. לפי הכף החיים, גם זה עשור, למה? זה סתם ויש בשולחן ארוך. הכף החיים פוסה שאם יש סתם ויש. מרן כתב משהו בסתם. אם יש, לפי הכף החיים זה עשור, אם לא בהפסד נורבה. פרובדיה זה מותר, הלכה כסתם גמור. אני אומר הרובדיה, זה לא רק הרובדיה. זה חידה, זה כל הפוסקים של פעמים. היום מקובל להגיד ככה, אבל בעיקרון צריך לדעת. המחלוקת שסתם ויש, האם אנחנו פוסקים לגמרי כמו הסתם, או אנחנו חולקים חושים מעשר, לפעמים אני הלכתית כאן. מי שסבר כמו הקף החיים, אז באמת הדין הוא שמשהו צריך להחמיר בבצל, אפילו אחרי 24 שעות. אבל מי שלא סבר כמו הקף החיים, אז הוא יכול להקל אחרי 24 שעות. לכן צריכים לדעת, ההגדרה, אנחנו רק נסכם מה שלמדנו. מה שנבלע על ידי האור, על ידי אש, צריך לחלק בין היתר הבלה לאיסור הבלה. היום מתחדש לנו שאפילו תבנית חלבית עם עבר 24 שעות ובטעות בישלתי בבשרי, עדיין זה נקרא היתר הבלה. נפקא מינה שיועיל ליבון. קל. יש דבר שבלה על ידי בישול, מועיל לו עגלה. יש דבר שבלה על ידי עירוי, מועיל לו עירוי, לקחת את הקומקום להראות עליו. אבל מכאן במטה, גוש, כלי שני, כל הדברים האלה, אנחנו ספרדים מכינים, שזה לא בולע, לא מפתיע, אבל לא
מפתיע.
אין פה דווקא מן, 145 אתה מכניר. מתי אתה מקל? מ-100 מעלות. זאת אומרת, אם עשית עגלה שיש פעפוע, אז אתה מקל.
יש בשר,
אני אגיד לך את האמת שזה לא נדיר. בכלל לא נדיר. תיקח מהחמין, אתה מוציא גוש של בשר, עד שהוא מתקר, זה לוקח המון זמן. הוא שהוא שומר על עצמו, אז הוא עדיין נותח. רואים הרבה פעמים, אתה נוגע בחמין, הוא קר. אבל תיקח את הפרוח אדמה, אתה חוטף אותו, יוצא לך שובל של עדים. למה? כי זה גוש. גוש שומר את החור. איך זה פועל באמת הרש במעריך? אומר שדבר נוזלי, התפנות משפיעות עליו. הדבר שהוא לא נוזלי, אז הוא שומר על עצמו. נראה, הוא קצת מתחילה.
זה הכל.